lo sigo. Va ser punt fixo i també bé. המלך שנאבד, שאת הרוח שערה ופזרה את העולם, ופיצו את המלך. בסוף מוצאו את המלך. וכשמוצאים את המלך, שואלים את המלך איך אפשר לתקן את מדינת הממון, את אלה ששקועים עד מעל הראש רק בכסף. ושכל החשיבות שיש בעולם זה רק כסף. אבל כדי לתקן אותם, קודם כל צריך למצוא את המלך. זה אחד המוטיבים המרכזיים שיש בסיפור, שכולם נורא רוצים לתקן אותם, אבל הם לא יכולים כי לא מצאו את המלך. יודעים שיש איזה דרך איך לתקן אותם, ולא יודעים את הפרטים. כשמגיעים אל המלך, המלך מספר להם משהו, ואת זה עוד לא קראנו. שם הפסק. דיבר הגיבור עם המלך, פה בערך פה הפסקנו, אבל קצת קודם, אני לא זוכר, אבל זה העניין. כמה שעות לפני זה?
והנה אתה.
והנה אתה חזרו ונתקבצו כל הקיבוץ הקדוש יחד. כמה שעות לפני זה. ושלחו את בעל התפילה, אל המדינות הנ"ל, אל המדינות של הכיתות הנ"ל, שבחרו להם מידות רעות הנ"ל לתכנית, לתקן אותם, או לתאר אותם להשיבה משטותם. כל מדינה או מדינה משטות וטעות שלה, וכולם טעו ונבוך הוא כנע. אתה בוודאי, היה בוודאי כוח ביד הבעל תפילה ללך עליהם או להשיבה, כי קיבל כוח ורשות מן המלכים של כל המדינות הנ"ל, כי כאן היו כל המלכים שלהם, כנזכר לאל, כי הקיבוץ הקדוש הזה של המלך, שחזרו עתה ונתקבצו, כולם היו מלכים על כל המדינות של הכיתות הנ"ל. על כל פנים, מה שכתוב כאן, כתוב כאן שני דברים. פעם אחת כתוב כאן, דבר אחד מה שכתוב כאן, כתוב כאן בכאורה, שורה מיותרת, ואתם שמתם לב, שהם שלחו את הבעל התפילה אל המדינות, לתקן אותם, לטהר אותם, להשיבה משטותם, כל מדינה או מדינה משטות וטעות שלה. זו שורה מיותרת. ודאי שאם לכל אחת יש שטות אחרת, אתה צריך לתקן אותה, צריך לתקן כל אחת משטות שלה. מה כאן, למה צריך לומר את זה? זה דבר אחד שצריך להבין. דבר שני, אחרי כל הסיפור, אז זה כל כך חשוב שהבעל תפילה קיבל רשות מהמלכים, מה זה משנה בעצם? הם לא פה כולם חברים, נתנו לו רשות, לא נתנו לו רשות, מה העניין בזה? זאת אומרת, בוא נזכר עוד פעם מה היה. וכל מדינה כזאת שטועה בדרכה היה מלך. אבל כשהגיע אחד מאנשי המלך אל המדינה הזאת, אז המלך המקומי ויתר ונתן לו את כיסא המלוכה, כי הוא הכיר שהוא בעניין שלהם הוא יותר מעולה ממנו. זאת אומרת, מדינת הממון נתנה לממונה על האוצרות של המלך להיות מלך, וכן הלאה. המדינה של הכוח, של הגבורה, נתנה לגיבור של המלך להיות מלך. הם עדיין לא ידעו שהוא ייקח אותם לכיוון הפוך. הם רק ראו שהוא, בשטח הזה, הוא יותר טוב. אז הם נתנו לו, כך אתה. אם היו עדיין המלכים הוותיקים, המקומיים, היה צריך אולי לבקש להם רשות. אבל המלכים החדשים הרי הם היו כולם בדעה אחת, כולם היו אנשי המלך. מה זה העניין שהבעל תפילה קיבל רשות מכל החברים האלה לתקן את המדינות? הם בעצמם רצו לתקן את המדינות שלהם, הם רק לא יחדו. אז יש שני דברים שצריך להבין בקטע הזה, ועל ראשון ראשון זה קצת קשה, הנקודה השנייה היא באמת קשה. יש לנו במידות, בנפש, כל הסיפור הזה הוא בתוך הבן אדם, כל המבלכות האלה בתוכים. במידות בנפש יש לנו מידות טובות ומידות רעות, וכל אחת יש לה בת זוג במחנה השני, וכל מידה יש את המקבילה במחנה השני. כך למשל שמחה יש הוללות, כן? אפשר לומר פידנטיות, הקפדה שדברים יהיו, לקיחת אחריות, כן? אז במחנה הנגדי זה יכול להפך לפידנטיות של שיגעון ולכעסים ולקפידות ולכל מיני דברים כאלה. ניקח למשל דוגמה של סבלנות. סבלנות זה מידה נהדרת. בקצה הנגדי זה יכול להפוך להיות פלגמטיות, אדישות. אדישות זאת מידה רעה. זה יכול להפוך להיות עוד יותר נמוך, יכול להפוך לייאוש. זה כבר לא לחכות בסבלנות, זה כבר לא לחכות. זהו, להיתקע. אותו דבר, אם ניקח למשל דוגמה כמו זריזות. זריזות יכולה להפוך להיות בקצה השני למאובססיה של דחיקת הקץ. של לראות פה ועכשיו את הכל, לספור ולהכניס בכיס. לא מאמין לכלום. זה הצד ש... זה תמונת ראי עקום של הזריזות. עכשיו, איך מתקנים את המידות הרעות? אז צריך להבין שכל מידה, ככה אמרו חז"ל, הוא פגע בו כיוצא בו. מיני ובי איבא נשדה בן ארגה, יש שם משל על, על הגרזן, על החוטב, שאין לו ידית לגרזן. אז הוא מבקש, למשל ידוע, יש את זה גם במשלי זופוס, יש את זה בכל מיני... הוא מבקש מהעצים שיתנו לו ענף אחד כדי לעשות מזה ידית לגרזן. והם טיפשים, הם נותנים לו ענף אחד. לא, ניגש ושובר ענף עם היד, וזה הולך לו כי העץ מרשה לו. אחר כך עם הידית הזאת של הגרזן הוא פורט את כל היד. זה המשל, אבל על כל פנים, אם רוצים לכרות יער, צריך ידית לגרזן שהידית עשויה מעץ. אם הידית תהיה עשויה מברזל, הגרזן יהיה כל כך כבד שלא יכולו להרים אותו. כי לא, עיקר הכובד לא יהיה בגרזן בכלל. במילים אחרות, אם רוצים לתקן משהו, צריך לקחת להשתמש באותו חומר שממנו המשהו הזה עשו. וככה ראינו כאן בסיפור, לאורך כל הדרך, ראינו שלתקן את המדינה של הממון, אז הגיע הממונה על האוצרות. הוא מבין מה זה כסף. לא שמחו לשם איזה אחד שיושב בבית מדרש, שמחו מישהו שמבין מה זה כסף. שמחו לשם איזה רוטשילד שהוא מבין איך מתנהגים עם כסף, אבל הוא יודע שלכסף אין ערך מצד עצמו, שאי אפשר לאכול כסף, כן? וכן הלאה בכל המידות. ולכן הוא אומר ששלחו כל אחד ואחד למדינה שלו להוציא, הבעל תפילה עכשיו נשלח על ידיהם, וכל אחד נותן לו רשות. כאן המשמעות של לתת רשות זה לא משהו טכני. הוא נותן לו ויזה שיכול להיכנס למדינה שלו, ועם אישור לתת שם הרצאות או משהו כזה, לא זה. הוא נתן לו את הכוח לטפל במידה שלו שהוא ממונה עליה. מהי מידתו של בעל התפילה? מידתו של בעל התפילה זה כמו שפעם מישהו אמר, מספרים על המגיד מקוז'ניץ, שהוא אמר פעם שלכל אחד מהצדיקים יש גוון מסוים בעבודה שלו. כל אחד עובד את השם עם מידה אחרת. אחד עיקר עניינו צדקה, אחד עיקר עניינו זה להכניס לתודעה של שבת. היו כאלה שכתבו על שבת, היו כאלה אפילו שבשבת כל כך זקפו קומה שהם היו נראים יותר גבוהים בשבת. כל כך שמחים הם היו בשבת. כל שבוע עברו ככה, בשבת עברו ככה. וכן הלאה. וכל אחד היה לו עניין אחר. היה אחד שעיקר עניינו היה שכל, היה איזו חוכמה עמוקה בעבודת השם. ידוע. אמר המגיד מקוז'ניץ, הוא אמר על עצמו, העניין שלי שאני שום דבר. אין לי שום מידה מסוימת. איפה שצריך אותי לשם אני אלך. אני מצד עצמי, הוא אמר, אני לובש חלוק לבן, אין לי גוון, איזה אור שיקרינו עליי כזה צבע אני אקבל. אני מצד עצמי שום דבר. זה בעצם, אם ניקח פה בסיפור, זה ההבדל בין הבעל תפילה שהוא נשלח לתקן לבין כל המלאכים שנותנים לו את הכוח לתקן. הם מקרינים לו את הגוונים שלהם. אבל את התיקון יכול לעשות רק אחד כזה שאין לו גבל, שהוא טבל הרסה, מה שנקרא, הוא דף חדק, הוא שום דבר. כי אם הוא סגור על מידה אחת, אז הוא ידבר רק עם אנשי המידה הזאת. אנשים, אנשים אחרים הוא לא יכול לדבר, הוא לא יכול למצוא את השפה האלו. אבל אם אין לו את השפה בכלל, אז הוא, כמו, כמו שאומרים, הוא פקק שמתאים לכל הבקבוקים. נגיד, משהו כזה. ובכל מקום שצריך, אז הוא נמצא. בעצם אנחנו אומרים את זה בתפילה, וכשמוצאים ספר תורה בשבת, אומרים, ענה עבדה דקות שבריחו. מה המשמעות של ענה עבדה דקות שבריחו? איפה שצריך אותי, אני עבד. זה לא משנה. אני פעם אחת אני חורש בשדה, פעם שנייה אני יושב, אני מנהל חשבונות, זה לא חשוב. אם צריך אותי שאני אהיה, אבל הבית לא מרגיש טוב, שאני אנהל את כל העסקים, אז יש בחינה שצדיק עזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. יש כל מיני בחינות כאלה, שהוא יכול להיות עבד פשוט, הוא לא מייחס שום דבר לעצמו, רק איפה שצריך אותו, שם הוא נמצא. אבל תפילה, כל העניין של התפילה הזה, לעמוד בתפילה ולדעת שאני מצד עצמי אין לי שום דבר. ושזה אני מתפלל. מישהו אחר יש לו איזה מידה, הוא אין לו מידה, המידה שלו זה לעמוד ולהתפלל. המודעות שאני שקוף, שאני איננו, זה המודעות של הבעל תפילה. עכשיו הוא יכול, עם זה שלו, הוא יכול לתקן את כולם, אבל בכל אופן הוא צריך גם צינור, הוא צריך כלי. את הכלי הוא מקבל מהמלכים, מהחברים שלו. הם כולם נותנים לו, זאת אומרת, פפור שהם נותנים לו רשות, הרי זה ברור שזה מה שהם רוצים, זה שאיפת חייהם. הרשות זה מנתינת כוח. הם נותנים לו את הסגנון. והוא מקבל מכולם את הסגנונות, עכשיו הוא צריך לא להחליף. וזה כבר עבודה, שזה לא צריך להיות בר דעת. זאת אומרת, אם השם בירך מישהו שיש לו הרבה כישרונות, מתי שצריך הוא מנגן, מתי שצריך הוא שר, מתי שצריך הוא מדבר, כל פעם הוא משהו אחר. מתי שצריך, אז הוא איש טכני. עכשיו, הוא צריך לדעת, הוא צריך שכל, איפה להפעיל, מהו הדבר הנכון במקום הנכון. אז זה עצמו צריך תפילה. יש סיפור על רבי נתן שכתב את הסיפורים האלה. הוא באמת, אם אפשר להגיד עליו שהיה לו מידה, עיקר המידה שלו הייתה לעודד אנשים. זה היה מומחה, הוא אמר שיכול להוציא מדיכאון בן אדם שעבר על כל התורה כולה 800 פעם. והוא מדוכא לגמרי, מה עשיתי? עבור על כל התורה כולה, זאת אומרת, זה לרצוח גם 800 פעם. זה לא רק לאכול חזיר 800 פעם. זה לעבוד עבודה זרה 800 פעם, ולנעוף 800 פעם, ולרצוח 800 פעם. איך אפשר לעודד בן אדם כזה, אם פתאום הוא רואה את עצמו, בוא נגיד בסוף ימיו, הוא מסתכל אחורנית, מה עשיתי? לפי כל קריטריון הוא בן אדם שאין לו תקנה. אמר רבי נתן על עצמו, אני יכול לחזק בן אדם שעבר 800 פעם על כל התורה. יש לי מה להגיד לו. זה מידה, כן, פעם סיפרו, הגיע איזה חג, ערב חג, הרבה שנים אחרי שרבי נחמן כבר לא היה בעולם הזה. והוא היה, אליו היו נוסעים כולם. הוא היה יושב בשולחן, בחגים, בשבתות, היה מדבר איתם. הוא לא בדיוק היה עושה טיש, אבל בסעודה שלישית הוא היה מדבר לפעמים כמה שעות, בפרט בחורף, שאפשר למשוך. אז הוא הסתובב, היה ערב איזה חג, והוא הסתובב וראו שאין לו מנוחה. אז שאל אותו תלמיד שלו, היה לו אחד מהתלמידים המאוד מקורבים אליו. שאל אותו, תגיד מה עובר על זה? אז הוא אומר, תראה, אני יודע מי צריך להגיע אליי לשבת. כתבו לו מכתבים, מי שעומד להגיע לחג, אני יודע מי שצריך להגיע אליי. באים אליי כל מיני אנשים. יש אנשים שצריך באמת לעודד אותם. ויש אנשים שצריך לתת להם על הראש. והאנשים האלה שצריך לתת להם על הראש, אם יעודדו אותם, זה יזיק להם. והאנשים האלה שצריך לעודד אותם, אם יתנו להם על הראש, זה יזיק להם. עכשיו אני לא יודע, אני צריך לדבר עם כולם יחד, אני לא יכול לדבר עם כולם בבת אחת. אני צריך עכשיו למצוא את השביל, איך לדבר, איזה דברי תורה לומר, שזה יעזור לכולם, שזה לא יזיק לאף אחד. בשביל זה אני כל כך טעות. זאת אומרת, מה שרואים, הוא היה מודע לזה, שלא כל מה שאומרים צריך להאמר בכל מקום. לא כל מה שעושים צריך לעשות בכל מקום. אפילו מבט לא תמיד צריך לתת לכולם אותו דרך. יש בזה חוכמה נפלאה. את החוכמה הזאת היה לבעל תפילה, בגלל שהוא היה בעל תפילה, הוא ידע לשים את עצמו בצד. מתי אנחנו טועים? אנחנו טועים כי לנו יש הובי, אנחנו אוהבים דבר אחד יותר מדברים אחרים, אז אנחנו בכל מקום מדברים ועושים וחושבים את הדברים שאנחנו אוהבים. בן אדם שיודע לשים את עצמו בצד, בכל מקום הוא יתפקד לפי מה שנצרח באותו מקום. אז לכן היחיד באמת שיכל, אם הוא לא היה הולך, אז הם כולם היו צריכים ללכת. היחיד שיכל למלא את מקום כולם, ללכת ובכל מקום לעשות את הדבר המדויק, זה היה דווקא הוא. עכשיו יש בו עוד מעלה, לא רק שהוא חסך להם, שלא כולם צריכים ללכת, הוא הולך. דרכו זה עבד יותר טוב מה שאם הם היו עושים. כשזה עובר דרך אותו אחד, שהוא לגמרי דף חלק, אין לו שום דבר לעצמו, אז זה נקי יותר. ולכן באמת רק הוא יכול לתקן אותו. עכשיו במילים אחרות גם, איך הוא מתקן אותם? הוא מתקן אותם בזה שהוא מביא אותם לנקודת ההתחלה. הרי מה הם? וזה הנקודת ההתחלה, זה התחילה, ואני אסביר מה אני מתכוון. מה היה הטעות שלהם? איך הם טעו? הם טעו בגלל שהם טעו, כל בן אדם יכול לטעות, כן? אבל מדוע הם, מה, בוא נאמר, מה היה הרקע שלהם שגרם להם לטעות? אם בן אדם טועה, תמיד יש איזו סיבה שהוא טועה. יש סיבה, או שהוא עייף, או שהוא חלש, או שהוא, לא יודע, הוא שיקור. יש סיבה למה בן אדם, הוא שכחן. ולמה הוא שכח? כי הדבר לא היה חשוב אצלו, אז הוא שכח אותו. יש סיבות, אם בן אדם טועה, יש לזה תמיד איזושהי סיבה. בן אדם לא אמור לטעות, הוא אמור, יש דברים שהם למעלה מהשגת האדם. אז ודאי שאם הוא מנסה להבין דברים שלמעלה מהשגתו, הוא יטעה. אז גם כן, מה הייתה הסיבה? היומרה שלו. היומרה שלו שהוא מסוגל להבין דברים שבעצם לא מסוגל להבין, היא הביאה אותו לטעות. אבל תמיד יש סיבה, לא יכול להיות שבן אדם טועה ולא סיבה. מה הייתה הסיבה שלהם? הסיבה שלהם שהם לא התפללו. מה קורה שהם לא התפללו? היה חסר להם הביטול הזה שהם חיפשו דרך. ברוח שערה ובלבלה את העולם. והם חיפשו את השלמות. הם חיפשו לשים מלך, כל אחד חיפש לשים מלך במדינה שלו. הם חיפשו מלך שיהיה שלם בתכנית, זה מאוד יפה. עכשיו, מהי השלמות? בזה הם טעו. אחד אמר שכסף זה השלמות, אחד אמר שהכבוד זה השלמות. ובכל אחד מהם יש נקודת אמת. כסף זה שלמות אם עושים איתו מה שצריך. כסף זה גם לא רק כסף, כסף זה יכול להיות גם כיסופים, בסוף הצפת. כסף זה כוח, כסף זה אפשרויות. אז לרכז את האפשרויות בצורה כזאת שיוכלו להוציא אותה מהכוח אל הפועל, זה כסף. אם בן אדם יש לו אפשרויות והוא מבזבז אותה, אז הוא מבזבז כסף. זה שווה ערך לבזבוז כסף. אבל הם הבינו את הכסף, הם ראו את החיצוניות. ואותו דבר אלה של הכבוד, אז הם הבינו שמי שאוהב כבוד, אז זו התקועה השלמות. הם טעו ביישום של המידע. מה היה קורה אם הם היו מבינים שהם לא יכולים לבד, אפילו שהם הבינו משהו, הם לא יכולים לבד להוציא שום דבר מהכוח אל הפועל רק על ידי תפילה. כשבן אדם מתפלל, עצם העובדה שהוא שם את השכל שלו בצד לרגע, מתי שהוא מתפלל, הוא אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה להשיג שלמות מסוימת, בוא נגיד שהשלמות זה, לא יודע, לעזור לאנשים. תן לי את השכל איך לעזור להם. אפילו בדבר כזה, שזה לא אחד מהכם, לא היה אף קאט שאמרה שהשלמות זה לעזור לאנשים. אבל אפילו, ייתכן שאני מקבל שלמות לעזור לאנשים, ואז, ואני לוקח את זה לבד בלי תפילה, ואז אני הולך לעזור לכל העולם, ואי אפשר לסבול אותי. כי אני הולך לעזור לכולם. אתם מכירים את האנשים, את מתקני העולם האלה, שהולכים תמיד לעזור לאנשים. איך שהם נמצאים, כולם בורחים מהם, כן, ברור. הוא רוצה לעזור לכולם, הוא נותן לכולם דרשות והרצאות, הוא צריך ליישר לכולם את הראש. אם הוא היה מתפלל, אז היה מקבל את המידה הנכונה, הכלל הוא תמיד, כך כתוב בחסידות, שהתפילה עושה, בונה את הכלי. אם בן אדם מקבל את הכוחות שלו דרך כלי, אז הם מתוקנים. אז הוא יודע מתי לומר, למשל, דברי חז"ל שכשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה לומר דבר שאינו נשמע, זה כלי. אבל את הכלי הזה מקבלים, והוא יחלק אליך. מחלקל חיים בחסד. הקדוש ברוך הוא נותן את החיים, נותן ביחד עם זה את הכלי. איך לפעול? וכשרוצים לקחת את הכוח ללא תפילה, מקבלים כוח ללא פנים, מקבלים כוח מעולם התאור. זה כוח שיש בו המון אנרגיה, אבל הוא שוטף את העולם. ואז מגיעים לכל מיני הקצנות. בדיוק העולם הזה שרבי נחמן מתאר בסיפור, זה עולם של עולם התאור. כל אחד הולך עם העניין שלו עד הסוף. אם נגיד דיבור זה מעלה, אז מצאו אחד משוגע שמדבר עם עצמו, אז עשו אותו למלך. כי הוא הלך עד הסוף עם העניין של הדיבור. זאת אומרת, זה עולם שבו אין כלים מתוקנים. יש המון אנרגיה ואין כלים. עולם כזה לא יכול להתקיים. התפילה יוצרת את הכלים. התפילה זה הכנעה וביטול. כשיש הכנעה וביטול, אז מבינים שמקבלים מהקדוש ברוך הוא את הכל, לא לוקחים שום דבר. והקדוש ברוך הוא, כשהוא נותן, אז כך כתוב במדרש, כשאני נותן, אני נותן לפי כוחי אלא לפי כוחם. יש גם סגנון אחר, כשאני מבקש, אני מבקש לפי כוחי אלא לפי כוחם. אבל גם כשהקדוש ברוך הוא נותן, אז הוא נותן ככה שנוכל לקבל. ככה זה נקרא במשנה, מזכירים גבורות גשמים. הקדוש ברוך הוא נותן גשם, אז הוא נותן אותו טיפות טיפות. למידת הגבורה שמחלקת את הגשם לטיפות טיפות, כדי שנוכל לקבל אותו. אם זה היה יורד ככה, היה יורד מים, זה היינו יכולים לקבל אותו. הכלל הוא תמיד ששפע שיורד מלמעלה, יורד בצורה כזאת שנוכל לקבל אותו. אבל אם רוצים לקחת את השפע, ותמיד כשרוצים שפע ללא תפילה זה נקרא לקחת. זה בדיוק ההבדל בין האדם המתפלל לאדם שאיננו מתפלל. כשרוצים לקחת את השפע, לפעמים לוקחים אותו יותר מדי. וכשלוקחים אותו יותר מדי, לוקחים רעיון ללא גבולות. מיישמים אותו במקומות שהוא לא רלוונטי בכלל. עכשיו, מי שיכול לתקן אותם הטוב ביותר זה הבעל תפילה. הבעל תפילה מלמד אותם להתפלל. אתה רוצה כסף, בבקשה, קח כסף, אבל תתפלל שיתנו לך, אל תיקח לבד. כשמתפלל שיתנו לך, אז אתה מתייחס לזה בהתאם. אתה לא הולך עם זה, אתה לא הופך את זה לאליל. אחד מהמוטיבים של עבודה זרה, זה לא להתפלל להשם, להתפלל לכוכבים ולאלילים, להקריב להם קורבנות, אבל לא להתפלל להשם. זה אחד מהמוטיבים המרכזיים של האליליות, אי אפשר להתפלל להשם. אחד מהמוטיבים המרכזיים של האמונה הנכונה, זה שלהתפלל זה רק להשם. זה בדיוק מה שהוא בא ללמד אותו. אז זה הקטע הזה. עכשיו נראה, נמשיך הלאה. כאן יש קטע קשה. הלך הבעל תפילה בכוחם לתארם ולהחזירם בתשובה. הבעל תפילה איננו עכשיו, הוא הלך. ודיבר הגיבור עם המלך. עודות בני המנידה שנפלו אל העבודה זרה של ממון כנל. הם נמצאים איתו. הנציגים שלהם נמצאים איתו. ואמר הגיבור למלך, איך ששמעתי מפיכם, אבל הוא לא יודע בדיוק איך, הוא שמע משהו, הוא לא זוכר מה זה, שעל ידי הדרך שיש לי על החרב הנעל, על ידי זה יכולים להוציא את מי שנשקע בעבודה זרה של תאוות ממון. זאת אומרת, הגיבור, יש לו מקום שבו הוא מחדש את כוחו, כך קראנו מתחילת הסיפור. במקום הזה הוא מקבל את החרב שלו, זאת אומרת, הוא מקבל את הכוח שלו. ובדרך הזאת יש מקום שאם מגיעים לשם, מואסים בכסף, רואים את הכסף כפי שהוא. מה פורש שמואסים בו? יש בחב"ד, היה האדמו"ר הרב יוסף יצחק, נפטר בתש"י ב-1950, כבר בשנים אז. והוא כתב פעם מכתב ארוך, שהוא כתב למישהו, כתב מכתב ארוך, הוא היה מסוגל לכתוב מכתב של 3 דפים לאיש פרטי. הוא כתב מאוד מהר. והוא כותב לו, הוא כותב על מכתב שמדבר על כסף. לאורך כל המכתב הוא מסביר לו שבעצם כסף זה זבל. כל מה שעושים עם זבל עושים עם כסף. והוא מפתח בהמשך המכתב צמד מילים, כסף זבל, הוא כותב עם הקף. והוא מסביר, תראה, ללא זבל השדות לא היו נותנות תנובה. וגם ללא כסף הכלכלה לא הייתה עובדת. היה מאוד קשה להחזיק את הכלכלה בלי כסף. אבל זה שווה ערך לזבל. זה דבר שנותן פוש לעסקים שיצליחו, שילכו. אבל אי אפשר להשתמש בו. מי שאוסף זבל בשביל לזבל את השדה, זה בסדר גמור. מי שאוסף זבל כדי להתגאות שיש לו הרבה זבל, זה רחמנות עליו. הוא צריך רפואה שלמה. אז במקום הזה, אם נחזור לסיפור שלנו, במקום הזה שמקבלים את הכוח של הגיבור, תכף נסביר יותר, אז מקבלים את המודעות מה זה באמת כסף. ואז מסתכלים על הכסף בגובה העיניים, בלי להסתכל עליו כעל, וואי, כסף. כסף הרי נותן צביטה בלב לכולם, המון כסף. מי לא רוצה 20 מיליון דולר? יש מישהו שלא רוצה? אדם עם שכל לא רוצה 20 מיליון דולר. הוא רוצה כסף כמה שצריך, 20 מיליון דולר משגע את המוח, זה תקציב של, לא יודע, תקציב של מוסד, זה לא בשביל בן אדם פרטי. אבל בדרך כלל אנשים לא מבינים, כסף מקסים אותם, כסף. במקום הזה, מדוע דווקא במקום של החרב? למה זה שייך לגיבור דווקא? השורש של הכסף זה מידת הגבורה. השורש של הממון, לא המתכת כסף. מה אני, לא סילבר. השורש של הממון זה מידת הגבורה. כי ככה כתוב באיוב, נדמה לי, כתוב מצפון זהב יאתה, הזהב מגיע מצד צפון, צפון זה הצד של הגבורה. מידת הגבורה בשורש זה בדיוק כמו מידת החסד. כמו שמידת החסד העניין זה מתחבר לקדוש ברוך הוא. זה ברור. חסד זה אהבה. אהבה זה חיבור. מידת הגבורה היא נראית לנו כאילו ריחוק. אבל זה לא נכון. בשורש, מידת הגבורה זה ההתגברות להתחבר לקדוש ברוך הוא. אפילו ממקום שקשה. זה השורש. רק שזה משתלשל למטה, אז זה הופך להיות יותר גבורה ויותר גבורה ויותר צמצום ויותר דין. עד שבסוף נהיה בזה למטה בעולם שלנו, עולם של כוחי ועוצם ידי. ועל זה, על זה צומחת פטריה שקוראים לה כסף, כן, על העניין הזה, על הכוחי ועוצם ידי, על התפיסה של כוחי ועוצם ידי. אבל אם מחברים, אם מגיעים עם זה לשורש, אז רואים שהפטריה תפסה שם טרמפ, שזה בכלל לא העניין. מבינים את העניין לעומק. כל דבר, אם מביאים אותו לשורש, אז מבינים אותו יותר נכון. זה כלל ידוע, וטיפולים וכל מיני דברים. אם יודעים את הסיבה, אז אפשר בקלות לפתור את העניין. אבל אם לא יודעים את הסיבה, אז עומדים מול דבר שאתה לא מכיר אותו. הנהירה אחרי הכסף בעולם, השורש זה מידת הגבורה העליונה. הגיבור הולך לקבל את הכוח שלו ממידת הגבורה, אז הוא גיבור הכובש את יצרו. אם הוא גיבור יהודי, אז הוא יודע שגם לכבוש את היצר הוא מקבל את הכוח מלמעלה. ברגע שהוא מבין שאת הכוח לכבוש את היצר מקבלים מלמעלה, אז גם את הכוח לכבוש את העולם מקבלים מלמעלה, את הכוח לשלוט בכלכלה מקבלים מלמעלה, הכל מקבלים מלמעלה. אז הוא ממתיק את הדין, אין הדין נמתק אלא בשורשו. אז בעל ידי הדרך שיש לי לחרב, על ידי זה יכולים להוציא את מי שנשקע בעבודה זרה של תאוות ממון. השיב לה המלך כן הדבר, אבל איך, איפה, מה? אז הוא מספר לו, הוא מראה לו דרך איך להגיע למקום הזה. הודיע המלך לגיבור. היות שבדרך שהוא עולה אל החרב עליו, יש דרך מן הצד, יש שם שביל צדדי. זאת אומרת, יש מין מקום שאנשים לא חושבים עליו, שצריך להגיע לדרך הזאת. ובאים באותו הדרך אל הר של אש. חשבתם פעם מה זה הר של אש? היה לנו פעם הר של זהב, תחילת הספר. הר של זהב הוא מוצר של מרגליות. פה יש הר של אש, ועל ההר רבוץ אריה. משהו חדש לגמרי. לא כתוב שאריה הוא של אש. אבל אם הוא יושב רבוץ על ההר, אז במה הוא יכול להיות עשוי? כן, אני גם כן מאש. אחרת איך נסבול? מה זה הר של אש ומה זה אריה שרובץ על אש? האמת, אנחנו לא יודעים. אבל יש במקומות אחרים כמה וכמה... בגלל הקשר עם המאחדים שמדבר כאן בהמשך, יש כמה וכמה רמזים שאפשר להבין משהו, אז נראה את זה. נראה קודם את כל התיאור. והאריה, כשהוא צריך לאכול, הוא הולך ונופל על האדרים, ולוקח לו צאן ובהמות ואוכלה. והרועים יודעים מזה, ושומרים מאוד את הצאן מפניו, אבל האריה לא משגיח על זה כלל. רק כשהוא רוצה לאכול הוא נופל על האדרים, והרועים הם מכים ומרעישים עליו. אבל האריה אינו שומע זאת כלל, רק הוא לוקח לעצמו צאן ובהמות והומה ואוכלה. זה מה שיש בהר של האש. עכשיו, כל ההר של האש הוא לא פונקציונלי לתיקון, הוא מרחוק, הוא מקיף. הוא נמצא, תדע לך שהוא נמצא שם. אתה צריך למצוא את השביל שהולך אליו. ואותו ההר של האש אינו נראה כלל, לא רואים אותו. הוא קיים, בסוף השביל הוא קיים, אבל זה מה שנקרא בטופוגרפיה, שטח מת. תראה את הביטוי. ומחרי איזה כפל קרקע, אתה לא יכול לראות אותו. אבל תדע שהוא נמצא שם. ועוד מן הצד יש עוד דרך אחרת. יש עוד שביל צדדי. ובאים באותו דרך אל מקום הנקרא כחיים ובית הבישול. זאת אומרת, באים שם לאיזה, למטבח. במקום ששם מבשלים. ושם באותו הכח יש כל מיני מאכלים. ובאותו הכח אין שום אש כלל. איך אפשר לבשל בתבשיל ללא אש? רק המאכלים מתבשלים על ידי ההר של אש ענה. וההר של אש הוא רחוק משם הרבה. רק שהולכים שבילים וצינורות מן ההר של אש אל הכח ענה, ועל ידי זה מתבשלים שם כל המאכלים ענה. וגם הכח הזאת אינה נראה כלל. זה מקום שהוא כמו מין תת-קרקעי כזה. רק שיש סימן שעומדים ציפורים על אותו הכח. הוא בבונקר. המטבח הזה בבונקר. רק למעלה מסתובבים ציפורים. יש שם אוכל, אז הציפורים מגיעים. ואלה הציפורים הם מרחפים בחנפיהם. ועל ידי זה הם מבהירים האש ומכבים האש. היינו, על ידי הרחיפה של הציפורים, הם מבהירים ומלהיבים האש, וגם על ידי זה בעצמו הם מכבים האש שלא יתלהב יותר מדי. הם מלהיבים האש כפי המאכלים, שלצורך מאכל פלון יצרבו להליב האש כך, או לצורך מאכל אחר יצרבו להליב האש כך, הכל כפי המאכל, כן הם מלהיבים את האש, כל זה דברי המלך אל הגיבור. ובכן, תוליך אותה, אמינו, את אלו האנשים הנ"ל שנפלו בעבודה זרה של ממון, שהם האלוהות של המדינה של השירות הנ"ל, שהלכו עמהם, תחילה נגד הרוח, כדי שיגיע להם ריח המאכלים הנ"ל. מה פירוש נגד הרוח? אתה תלך שהרוח יבוא להם מול האף, מול הפנים, והרוח תנשוב מהכיוון איפה שהאוכל מתבשל, יגיע להם הריח, ואחר כך כשתיתן להם מן המאכלים הנ"ל בוודאי ישליכו תאווה זו של ממון. עד כאן דברי המלך. עד כאן טיפה להבין מה שלמדנו, מה שקראנו. אז תראו, בדרך כלל אני מלמד מה שלמדתי. אני חייב להקדים שמה שאני אומר עכשיו זה בלי אחריות. זאת אומרת, העניין מצד עצמו הוא נכון, הוא כתוב. אם הוא בדיוק מתאים לתיאור כאן, ייתכן. אני לא יודע. אני אומר את זה בלי אחריות. אל תקבלו את זה כתורה מסיני, אם מישהו ימצא פירוש יותר טוב, או מישהו ימצא איזה, כמו שאומרים, איזה פגם, שזה לא מסתדר, אז תגידו לי. יכול להיות שזה לא נכון. יכול להיות שזה לא שייך לך. אבל מה שכתוב, בלכותי מוהר"ן כתוב, וכתוב משהו בדברי חז"ל, ואם חברים את זה ביחד, אפשר פחות או יותר להבין מה שכתוב כאן. בלכותי מוהר"ן כתוב שבן אדם, שהוא עובד השם באמת, אז כשהוא אוכל, לא בשבת ולא בחג, סתם, אוכל ארוחת ערב. אז תוך כדי אוכל הוא מקבל תשוקה מאוד חזקה, ליבו מתלהב להשם יתברך. כאילו שהוא מקבל את זה מהאוכל. הוא מדבר על זה הרבה. עכשיו, מה הפירוש בדבר הזה? מה העניין? איך אפשר על ידי האוכל לקבל התלהבות להשם? הרבה פעמים האוכל מוריד אותנו. איך זה? בדברי חז"ל כתוב ששולחנו של אדם דומה למזבח. מכירים את זה? כשבן אדם אוכל זה כמו עבודה של קורבן. מה המזבח? הלב זה המזבח. ובלב יש התלהבות, וההתלהבות הזאת עליה נשרף הקורבן. מהו הקורבן? הקורבן זה אוכל שאנחנו אוכלים. מדוע שולחנו של אדם דומה למזבח? מה קרה? במזבח אני לוקח משהו שלי ואני שם אותו על המזבח, אני נפרד ממנו. פה אני לוקח חלק מהעולם ואני מכניס בתוכי. אבל אם בן אדם אוכל כראוי, אז דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שכוונה אמיתית של אכילה זה לתת הזדמנות לעוד חלק בעולם לעבוד את השם. האוכל נמצא בצלחת, איך האוכל יכול לעבוד את השם? מי אומר שרק אני צריך לעבוד את השם? אולי גם הוא. אז אנחנו אוכלים אותו, ועם הכוח הזה אנחנו עושים דברים טובים, מקיימים מצוות ומעשים טובים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אז האוכל שבצלחת עבד את השם, אנחנו פרגנו לו שיוכל לעבוד את השם. זו כוונה אמיתית של אכילה. זה ממש כמו קורבן, אנחנו מעלים אותו כקורבן להשם את ברוך. לכן הלב של האדם זה מזבח. עכשיו חז"ל אמרו עוד משהו. חז"ל אמרו שמתי שמעלים קורבן על גבי המזבח, וצריך כל יום לשים שני גזירי עצים על המזבח, במצווה, וערכו עצים על האש, מצווה להביא מן האדיוט, כך כתוב בגמרא בזבחים, שיש מצווה לשים עצים על המזבח כל יום, למרות שירדה אש על המזבח בזמן שלמה, אש בצורת אריה, שימו לב. זה נקרא בזוהר הקדוש אריה שאוכל את הקורבנות. ירדה אש בצורת אריה, והיא הייתה מבוצה על גבי המזבח עד חורבן הבית. למרות זאת, היה מצווה כל יום לשים על המזבח שני גזרי עצים. אם לא היו שמים את גזרי העצים, האש הזאת לא הייתה יורדת מן השמיים. מדוע? כי האדם צריך לעשות את שלו. האש דרכה, עם שני גזרי עצים אי אפשר להדליק אש בצורת אריה. זה כל אחד מבין. ואי אפשר לפרנס אש כזאת גדולה במשך 24 שעות על ידי שני גזירי עצים. הם נשרפים כעבור שעה ונשאר מהם זכר. אז למה צריך כל יום לשים את השני גזירי עצים האלה? זה כמו הסיפור של רבניה בן דוסה. יש שם את הסיפור שנדמה לי שזה הוא היה. הוא רצה לעלות אבן גדולה לבית המקדש. והיו בשביל שיפוצים, היו צריכים מדי פעם אבנים, עצים. זה היה אבן שהייתה למעלה מכוחותיו. אז הוא אמר, אני אתחיל להזיז אותה, אני אתחיל להזיז אותה. אז באו עשרה מלאכים ועזרו לו, כך כתוב במדרשים. בגלל, אם הוא לא היה מנסה, הם לא היו מביאים. אבל ככה זה תמיד, בכל דבר, גם בענייני פרנסה ומזון וגם בכל... בן אדם צריך לעשות את שלו והשם עוזר לו. אז אם בן אדם אוכל לשם שמיים, זאת אומרת, הוא שם את שני גזירי עצים, הוא שם את הקורבן על המזבח, אז הוא מקבל אש מלמעלה, הוא מקבל אריה של אש מלמעלה, שהוא מעלה את הקורבן שלו יותר גבוה. יש גבול עד איכן אנחנו יכולים להעלות את הדברים, משם כביכול השכינה יורדת ומעלה אותם יותר גבוה. וזה הסיפור שמתי שבן אדם אוכל כמו שצריך, כראוי, עם כוונה נכונה, אז הוא מקבל השתוקקות גדולה, לא רק שהאוכל לא מרחיק אותו, אלא להפך, האוכל מקרב אותו. יש בזה עוד הרבה סיבות מדוע זה כך. אבל כל פנים, פה אנחנו מדברים על שני עניינים, מדברים על ההר של האש. צריך לפעמים להסתכל על הטופוגרפיה, יש, וזה גם מופיע במדרשים, מי שזוכר את הסיפור של נחלי ארנון. נחלי ארנון היה שם, זה היה קניון עמוק, זה היה ואדי שזרם בין שני ערים זקופיים, בער אחד היה בליטות, בער אחד היה שקיעות, והגויים התחבו שם, בני ישראל הלכו למטה והתחבו שם מוריים כדי לזרוק עליהם חיצים ובסטראות מתי שהם יעברו למטה. בשנת ה-40, כשבני ישראל רצו להיכנס לארץ, וכתוב שם שכבני ישראל נכנסו, עיקר המעלה של ארץ ישראל למתי שבני ישראל בתוכה, והיה הר אחד היה שייך לתחום של ארץ ישראל, והר אחד היה שייך לחוץ לארץ, ככה משהו שם במדרשים. וכשבני ישראל עברו, אז ההר של ארץ ישראל הלך קדימה, הוא אומר, כי שפחה יוצאת להקביל פני גבירתה, כך כתוב שם. או הר של חוץ לארץ, אני לא זוכר את הכתוב מה כתוב. ההר אחד מהערים זז קדימה, ואז נסגרו הרווחים. ואז כל מי שהיה בפנים, אלה שהתחבו שם בתוך הנקעים, בתוך הבורות, כל אלה נמחצו ובני ישראל עברו ולא קרה להם שום דבר. זה פחות או יותר הסיפור. הסיפור הזה זה הסתכלות על הטופוגרפיה כמו על דבר חי. כן, יש הר ויש עוד הר ושני הערים ממול, שני הערים פשוט עושים, מתחבקים ביחד. יש לפעמים שמסתכלים על הר בודד גם אותו דבר. הרבה שטח מישורי כמו הר תבור, באמצע העמק. רואה פתאום בליטה, מה זה אומר? מה זה אומר מבחינה מנטלית? זה אומר הר של אש, זה אומר מין שאיפה להתעלות. כל הסביבה מסביב היא נמוכה, ופתאום הקטע הזה של האדמה נמשך כלפי מעלה. אז זה למעשה כל הר הוא הר של אש, הוא הר של התלהבות. אז אנחנו רואים אותו ככה. איפה יש לנו את זה בנפש? בנפש זה בדיוק, זה שני גזירי העצים שמביאים על גבי המזבח. זה היציאה שלנו לקראת האלוקים. ויוצא משה את העם לקראת האלוקים. על ההר בהר אש. אבל משה מוציא את העם לקראת האלוקים, תלכו אתם עם הרגליים שלכם עד איפה שאתם יכולים, ואז הקדוש ברוך הוא ירד ויגיד לכם אנוכי השם אלוקיך. אבל אתם תעשו את המינימום שלכם. אז יש הר של אש, על ההר מגיע האריה. האריה שאוכל את הקורבנות. הוא באמת אוכל את הקורבנות. ויש כאלה שלא רוצים שהוא יאכל את הקורבנות, זה שלהם. הם לא משתפים פעולה. והוא לא שם לב אליהם. זאת אומרת, יש בתנך, מי שזוכר את הפסוק, זה פסוק מאוד, הביא לנביא משוגע איש הרוח, זוכר את פסוק כזה? פסוק מאוד חריף. יש עוד, מי עיוור כי אם עבדי וחירש כמלאכי אשלח? יש עוד פסוק. הנביא, השליח של השם, הוא נראה בעיני בני אדם, נביא אמת, זה לא בדיוק נביא שקר, זה מין סוג של הקדמה לנבואה. אותו אם יבחרו מן השמיים, אז הוא יכול להיות נביא. הוא לא נביא בכוח, הוא נביא בכוח. הנבואה שורה על מישהו חכם ועשיר וגיבור, שאין יצרו מתגבר עליו בשום דבר, רק הוא מתגבר על יצרו. עכשיו, אם הוא, אין יצרו מתגבר עליו, ואם הוא חכם, אז איזה מין עשיר הוא? אז ודאי שאם העשירות שלו מתנהג הפוך משל בני המדינה של העשיר. ויש אנשים כאלה שהם כמו הרים באמצע העמק, הם כל כולם רק לקדוש ברוך הוא. ועליהם יורד ה... הם יכולים לראות את עצמם, הם רואים את עצמם, יש... אז הם כולם דופקים ומרישים ועושים רוח שלהם ו... איך מכנים בן אדם כזה? מכנים אותם בכל מיני שמות גניים, הוא בטלן, הוא לא עובד, הוא לא עושה עם עצמו שום דבר. הוא לא מסוגר עיניים, הוא לא רואה את האנשים. יכול להיות שבזכותו הם קיימים, כן? יש דברים כאלה. איך סיפרו, אמרו חז"ל, על חנינה בני, עוד פעם, אותו רבי חנינה בן דוסה. כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים. מערב שבת לערב שבת, מי שעשה פעם חשבון, כמה זה במשקל מודר מקו חרובים. זה קילו וחצי, משהו כזה. קו חרובים די לו מערב שבת לערב שבת. וכל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, אמרו המקובלים, בשביל שחנינה בני עושה, שדרך השביל הזה עובר להם השפע. הם כולם ניזונים בזכותו ובשביל שהוא עושה להם. והוא בעצמו יושב לו בצד עם קו חרובים, ולא, הוא לא מתערב בכל הדברים. איך הסתכלו בזמן רבי חנינה עליו? איך הסתכלו על רבי חנינה בן דוסה? אתם יודעים איך קראו לרבי זושה מהניפולי כשהוא היה אברך צעיר? הוא היה מלמד של תלמידים, אבל הוא היה תמיד בדבקות, ולא לא מתי שהוא מלמד את התלמידים, אבל ככה, היו גם חצות וכל מיני כאלה. אז אנשי מקומו היו קוראים לו, היו קראו לו המלמד המשוגע. כך קראו לו, ממש כמו בתנ"ך. משוגע הנביא הביא לי שרוח. קראו משוגעים המלמד, ככה היו קוראים לו בגניש. אחר כך כשהוא התפרסם, אז הם אמרו, איך יכול להיות שמשוגע כזה נהיה כזה צדיק גדול? הוא לא הבינו. אז יש בחינה כזאת שכל התרבות מכה ומרעישה, ומה קורה פה? מה, בר יהיה וטורף את הכבשים? זה לא בסדר. זה הפך חישובו של עולם. ואחר כך מגיע הסיפור של הבישול, של איפה הכוח של לבשל את המאכלים. פה צריך להבין עוד פעם, מה זה העניין של בישול המאכלים? למשל, למשל למשהו. למשל למשהו. יש כאן משל, בן אדם מגיע והוא רוצה ליהנות מענייני העולם, זה המשל של הבישול. בן אדם בא ורוצה ליהנות ממשהו שנמצא בעולם, והוא לא יכול לאכול אותו בלי לבשל אותו. מה זה אומר? מה זה אומר מבחינה פנימית? זאת אומרת שבן אדם רוצה ליהנות מענייני העולם, וכל זמן שהוא לא מעביר את ענייני העולם דרך ההתלהבות שבאה מאותו הר, ומאותו אריה שיושב על ההר, האדם הפנימי לא יכול ליהנות מהדברים האלה. הוא יכול ליהנות, החלק הנמוך שלו ייהנה מזה. הוא יכול ליהנות מכסף, הוא יכול ליהנות מכבוד, הוא יכול להיות כמו כל אחד מהמדינות האלה שישבו ופיתחו כל מיני רעיונות של אלה. אבל הוא לא יכול באמת ליהנות מזה. האמת היא שכשבן אדם אוכל, הנשמה שלו גם נהנית מהאוכל. ממה היא נהנית? היא נהנית מהקדושה שהייתה בתוך האוכל, ועכשיו היא עולה לקדושה דרך הנשמה. זה כמו שאתה מוצא ילד ברחוב ששוכב בתוך הבוץ, ואתה מרים אותו ואתה מביא אותו הביתה שאמא שלו תנקה אותו. שמחה בשבילך, אתה לא מבקש כסף, אם אתה בן אדם. אותו דבר, הצדיק שאוכל לסוב הנפשו, אז הנפש, הנשמה שלו, היא שמחה, הוא רואה ניצוץ אלוקי בתוך האוכל, ובתוך האוכל הוא יכול להתגלגל בתוך האוכל, בעלך יכול לאכול אותו, בן אדם יכול לאכול אותו כמו בעלך עם אותה תאווה, והוא מתייחס לאוכל הזה דרך ארץ. הוא מבין שיש כאן ניצוץ גבוה וקדוש, והוא אוכל אותו לשם שמיים. אז הוא לוקח ומעלה את הטוב שבאוכל, הוא מחבר אותו לאש של ההתלהבות שהייתה לו בתורה, שהייתה לו בתפילה, לא רק להתלהבות של עצמו, אלא גם להתלהבות שבאה עליו מלמעלה, שהיא יותר גבוהה. ואז הניצוץ הזה עובר פאזה, הוא עולה בדרגה והוא מגיע לשורש שלו. עכשיו, זה מאיר לבן אדם שעשה את התיקון, זה הכלל תמיד. אם בן אדם מתקן משהו במציאות, זה צריך לדעת, זה כלל, זה גם בן אדם לחברו ככה. אם אתה עוזר למישהו, והמישהו הזה מתקדם על ידי זה שאתה עזרת לו, חלק מההתקדמות שלא יעזור לך בסוף. אותו דבר אם אתה עוזר לדומם או לצומח או לחי, לא משנה למה. אתה עוזר לו לעלות בסולם, אתה עוזר, אתה מברר אותו. או על ידי שאתה לובש אותו, או על ידי שאתה בונה ממנו בית או בית מדרש, או על ידי שאתה אוכל אותו, זה לא חשוב. אתה מעלה אותו לקדושה, חלק מהאור והשפע שנמשך בגלל שהבן העובד הזה כביכול חזר לשורש, חלק מהתענוג העליון שיש איתו, מהשמחה, חלק מזה נמשך על הבן אדם שעשה אותו. הוא מקבל, הוא מקבל מזה משהו. וכשהוא מקבל מזה, אז הוא מקבל לא רק, זאת אומרת, כשאנחנו אוכלים פרוסת לחם לשם שמיים, אנחנו לא רק שמקבלים את הלחם, אלא אנחנו מקבלים אחר כך הערה, או בתפילה, או בתורה, שהשורש של ההערה הזאת היא מהשמחה שהייתה למעלה כשהניצוץ האלוקי עלה על ידי זה שאכלנו את הלחם. יש בגמרא סיפור על רב נחמן. רב נחמן בגמרא, שאומר לתלמיד שלו, היה לו תלמיד גדול שקורא לו רבא, הוא היה אחד מגדולי האמוראים. רבא שואל אותו שאלה. ורב נחמן לא עונה לו, ולמחרת הוא עונה לו ואומר לו, אתה יודע מה, אתמול לא אכלתי, לא ידעתי מה לענות לך. אז זה לא שיום אחד הוא לא אוכל, ארוחה אחת הוא לא אוכל, אז הוא כבר לא יודע מה לענות. רק את ההערה הזאת שהיה צריך בשביל לענות לך על השאלה, אני קיבלתי היום בגלל שהניצוצות של האוכל עלו למקום הנכון. ככה אמרו המקובלים. ממילא יוצא שבן אדם אוכל מאכלים כאלה, מאכלים שעברו דרך ההתלהבות, אז הוא מקבל הערה, הוא מקבל שכל חדש, הוא מקבל מוח חדש. עכשיו הוא צריך להסתכל על העולם עם המוח החדש הזה. זה מה שהמלך אומר לגיבור, שזה הוא צריך להעביר את אנשי מדינת הממון. תלהיב את ליבם, אל תדבר איתם מיד על הכסף. דרך אגב, יש כאן רמז לכל דרך הבעל שם טוב. כולם מכירים את המוסר, הבעל שם טוב אמר דברי מוסר, וכל תלמידיו אמרו דברי מוסר, אבל בכל אופן הם לא שייכים, הם לא כתבו ספרי מוסר. כשלומדים מוסר לא לומדים את הספרים שלהם, לומדים ספרים אחרים. למה? כי זה לא בדיוק ספרי מוסר. רבי נתן כותב באחד מהספרים שלו, הוא כותב, כל דבריו של רבנו היו מוסר, אבל הוא אף פעם לא אמר מוסר. הוא אף פעם לא אמר, אתה לא בסדר. הוא אף פעם לא אמר, צריך לשנות, זה לא טוב ככה, או דברים כאלה. מה הוא כן? הוא הביא את הבן אדם למקום שהוא הסתכל מחדש על הכל, אם אני אסתכל לו. וכשאתה מביא את הבן אדם, אז הוא לבד יגיד לעצמו מה בסדר ומה לא בסדר. וההבדל הוא שזה הופך להיות קבוע. מה שאתה אומר לו, אז היום אתה אמר לו ככה, ואמר רבי שמחה בן יהושיסטה, סיפר אותי בשם. הוא אמר ששאלו אותו פעם, למה הוא לא אומר מוסר? כולם אומרים פה ככה בגילי מוסר, הכי נעיצות לכל דבר, והוא לא אומר מוסר. אז אמר שישבו פעם שלושה אנשים, אחד מהם היה טיפש, שניים היו חכמים, ישבו במרתף חשוב, בבית הסוהר, והביאו להם אוכל כל פעם בכלים אחרים, והטיפש לא ידע להסתדר עם האוכל. אז אחד מהחכמים כל פעם היה מראה לו ומלמד אותו, ואחר חושך, אז הוא לימד אותו. והשני ישב מהצד וחיה שקוע במחשבות שלו. אז פעם שאל אותו, תראה, זה לא פייר, אני כל כך הרבה עוזר לו, אתה יושב בצד כל הזמן, אז הוא אומר, מה אתה לא מבין? כל העזרה שלך לא עוזרת לו, כי כל פעם מביא כלים באוכל אחר. וכל פעם מביא אוכל בכלים אחרים. ואני יושב וחושב איך לשבור לבינה בקיר שייכנס אור. ברגע שיהיה אור, אז הוא ידע איך להסתדר. וזה בעצם כל דרך הבעל שם טוב הייתה העניין הזה. עכשיו כאן הוא אומר, אתה רוצה להוציא מהם תאוות הממון, אל תדבר איתם על תאוות הממון. כל הזמן הבעל תפילה דיבר איתם, הממון זה כלום, זה שטות, זה... לא זה הדרך, המלך מגלה דרך חדשה. הדרך הוא, תיתן להם לאכול את האוכל שהתבשל מהאש של אותו הר ומהאריה של אותו הר. זאת אומרת, אתה תלהיב את ליבם להשם יתברך. תספר להם שיש אלוקים בעולם. ותגרום להם שהם יאהבו אותו. ושענייני העולם שהם מתעסקים יהיו לאור האהבה הזאת שהם אוהבים את השם. אחר כך תראה איך הם יסתכלו על ענייני העולם. ובאמת את הכסף הם זרקו, הכסף התחיל להריח להם לא טוב. אתם כזה, זה ישריח, זה כמו שבן אדם אומר, זה לא מריח טוב הדבר הזה. ללכת אחרי הכסף ולחשוב שהכסף זה הכל, לא מריח. מתי זה קרה? כשהוא נתן להם לאכול מהמאכלים. לא על ידי זה שהוא הסביר להם שזה לא טוב. וכן עשה הגיבור, ולקח את האנשים, הנער, היינו גדולי המדינה של השירות, שהם אלוקות במדינתם, כן הזכר לי, כי אלו הלוקות היו בכאן, כי באו עם הממונה על האוצרות בכאן, ככל המבואר במעלה. כשיצאו ממדינתם עם הממונה הנ"ל, נתנו להם בני המדינה כוח והרשאה, שכל מה שיעשו אלו השלוחים יהיה עשוי. וכל בני המדינה מוכרחים להתרצות לכל מה שיעשו אלו השלוחים שהם גדולי המדינה, אלוקות שלהם, ולא יוכלו לשנות. הם היו במצב חירום, הם חשבו שיש עליהם איום, שמישהו בא לכבוש את המדינה שלהם, מי שזוכר בתחילת הסיפור. אז הם העמידו שלוחים לחפש, להגיע למקום שמשם אותו גיבור שמאיים עליהם לקבל את הכוח, ומה שהם החליטו לעשות ככה נעשה. ולקח הגיבור את אלו האנשים, שהם נקראים אלוקות במדינתם, מחמת אושרם כנה, והוליך אותם בדרך הנה, והביא אותם עד הכך, עד המטבח של המאכלים הנה. ומתחילה הוליך אותם כנגד הרוח, והגיע להם הריח של המאכלים, וזה מצא חן בעיניהם, והתחילו לבקשו מאוד שייתן להם המאכלים הטובים הללו. הם רק הריחו את הריח של המאכלים. זה כמו שאומרים, יש פסוק, תאמו רוח טוב השם, יש סיפור על בעל התניא, שהוא הגיע פעם בצעירותו, הוא הגיע פעם לעיר אחת. יש שני סיפורים, יש סיפור אחד שהגיע לעיר אחת, ששם התנגדו על דרך הבעל שם טוב. בצורה מאוד חריפה, והקיפו אותו עם המון שאלות וקושיות. ואצלהם היה בטוח שחסידים לא לומדים, אבל כל היום מנגנים ושרים. הקיפו אותו עם המון קושיות, והוא נעמד על הבימה באמצע בית הכנסת, שזה שקורה בתורה נעמד. הוא התחיל לנגן ניגון, ותוך כדי הניגון כל הקושיות שלהם תורצו. ואחר כך הוא הלך. אז משם הלכו אחריו כמה תלמידים, הפכו להיות תלמידים שלו. פעם שנייה הוא הגיע לאיזה עיר, ושם לא שאלו אותו קושיות ולא כלום, זה היה מקום שזה היה מין, לפעמים יש דבר יותר גרוע מהתנגדות. אתם יודעים מה יותר גרוע מהתנגדות? זה אדישות. אדישות זה הדבר הכי גרוע. אז ככה, היה... אז הוא גם כן הגיע לבית כנסת בשעה שכל היהודים היו, הוא נעמד באמצע, אף אחד לא ביקש מהם, אף אחד לא לקח רשות מה אתה חושב. הוא אמר עם קול צלול, הוא אמר, תאמו ראו כי טוב השם. פסוק. תתאמו. הם עוד לא טעמו, אבל היו כמה עשרות שהלכו אחריו. הוא לימד אותם, הם הפכו להיות צדיקים גדולים. זה סיפור היסטורי שאנחנו יודעים שהוא קרה. יודעים אפילו חלק מהשמות של האנשים שהמשפחות עד היום קיימות. אז מה הסיפור שם? זה נקרא לתת להריח. הם עוד לא טעמו, כדי לטעום ולראות שהשם הוא טוב, צריך ללמוד תורה, צריך להתפלל תפילות, צריך להתעמק. אבל כשהם רק שמעו את הקול שלו, אז הם הריחו את הריח הטוב, הם הרגישו שאצלו זה אמיתי. אז הם עברו אחריו. יש בחינה כזאת, שכשנותנים להריח, אז זה כבר חצי עבודה. הריח הוא מקיף. אתה מביא בן אדם לצדיק, מקום שיש אטמוספירה טובה, יש סביבה טובה, אז זה כבר חצי עבודה, כבר משפיע. ואחר כך הוליך אותם מי כנגד הרוח, אחר כך הוא הוליך אותם לכיוון כזה שהרוח, מקום שהרוח עם הריח לא הגיע, והתחילו לצעוק שיש שריחה גדולה, פתאום התחילו להרגיש, הם רק הריחו את הריח של האוכל, הם התחילו להרגיש שמשהו לא מריח להם טוב. חזר והביא אותם כנגד הרוח, ושוב הביא עליהם הריח הטוב של המאכלים. וחזרו וביקשו אותו שייתן להם מן המאכלים, וחזר והוליך אותם, והוליך אותם מכנגד הרוח, וחזרו וצעקו שיש שריחה גדולה מאוד. ענה ואמר להם הגיבור לאנשים הללו, לא אתם רואים שאין כאן שום דבר שיסריך. אין פה כלום בעצם. לא נבילה, לא כלום. מה אתם רוצים? בהכרח צריכים לומר בוודאי שאתם בעצמכם מסמכים, כי בכאן אין שום דבר שיצריך. הוא עשה להם ספק, הם עוד לא עדו לדברו. אחר כך נתן להם מן המאכלים הללו. זאת אומרת, זה עניין של כבר של שפע פנימי, של לימוד, של דיבורים, לא רק אטמוספירה, כמורח. ותכף כשאכלו מאלו המאכלים, דוד המלך אמר, ותורתך בתוך מאי, ילכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי, הלא חוכמה תקרא, ברחובות תיתן קולה. החוכמה אומרת, ילכו לחמו בלחמי. ודברי תורה נמשלים ללחם ולמים, זה אוכל. ליין לפעמים, לשמן, יש כל מיני דברי תורה נמשלים. הוא נתן להם לאכול, והתחילו תכף להשליך ולזרוק מהם את כספם וזהבה. וכל אחד חפר לעצמו חפירה בקבר, וקבר את עצמו בתוך החפירה מחמת גודל הבושה שנתביישו על ידי שהרגיש גודל הסירחון של הממון, שהוא מסריח כמו צועה ממש. זה לא פסוק בתנך. איך כתוב שם בישעיהו, לחפרפרות ולהתדפים, איך כתוב שם? והיה ביום הוא השליך איש את... נראה לי שהוא מביא את הפסוק הזה בסוף. עם מי שיש לו את הדפוס הרגיל. הנה. כן, בישעיהו פרק ב', בתחילת ישעיהו, ביום הוא ישליך האדם את הללי כספו ואת הללי זבו, ואת הללי זבו לחפרפרות ולהתדפים. לבוא בנקרות הצורים וסעיפי הסלעים, מפני פחד השם והדר גאונו, התביישו. כן, חפשו איזה מקלט, איפה להסתתר, מרוב בושה. מה הבושה בעצם, מה עשית? הבושה זה איך השתקלתי על העולם, איזה טיפש הייתי. עד כדי כך. וקרעו את פניהם וקברו את עצמם, ולא היו יכולים להרים פניהם כלל, ונתבייש אחד מחברו, כי שם באותו המקום הממון הוא הבושה הגדולה מכל הבושות. ומי שרוצה לדבר דברי ביזוי לחברו, הוא אומר לו שיש לו ממון. הוא מביא את השיר הזה. יש לך כסף, נכון? מה אתה מדבר? תראו לעצמכם, זה 180 מעלות מהתרבות שלנו. לגמרי. כי ממון הוא בושה גדולה מאוד שם. נכון? מי שיש לו ממון יותר, מתבייש יותר. על כן, קברו את עצמם מגודל הבושה, וכל אחד לא היה יכול להרים פניו אפילו בפני חברו. מכל שכן, בפני הגיבור הנעל, וכל מי שהיה מוצא אצלו את איזה דינר, או גדול, גדול זה שם של מטבע, שהוא היה גדול בשטח שלו, אבל הוא היה, הוא היה כמו שמטבע של חצי שקל, יותר גדול משקל, כן, הוא היה גדול בנפח, אבל היה ממתח את זה, היה מבאר אותו מיד, ומשליחו ממנו למרחות, בחיפזון גדול. אחר כך בא אליהם הגיבור, והוציא אותם מן החפירות והקברים הנעל, ואמר להם, בואו עימי, כי עדיין לכם צריכים להתיירא עוד מן הגיבור, ובסוגריים שהיו כל בני המדינה של השירות מתיירים ממנו כאן, כי אני הוא הגיבור, כנזכר. וביקשו מן הגיבור שייתן להם מן המאכלים הללו, כדי להולך למדינתם. אז זה ברור, זאת אומרת, מה שהם השיגו, זה עדיין לא מספיק בשביל ללמד את כל היתר. בן אדם, כדי ללמד, וכדי להשפיע, בפרט כדי להוריד את החוכמה שלו לדרגה יותר נמוכה, הם כבר עלו בדרגה. עכשיו ללכת לתקשר עם בני המדינה שלהם, אז זה כמו ששלמה המלך אמר, כתוב שם על שלמה, והחכם מכל אדם, אז אמרו חז"ל אפילו מן השוטים, מה הפלא? נחקר מכל אדם, אפילו מן השוטים, אפילו מן החכמים היה צריך לומר, נכון? ואפילו מן השוטים. הפירוש שם בדברי חז"ל, שהוא יכל להסביר, הוא יכל להסביר חוכמה אפילו לטיפש. הוא יכל להוריד את החוכמה, מדוע? כי הוא היה מאוד עמוק בחוכמה, אז הוא הגיע לפרינציפ הכי עמוק, לגרעין. וכשמגיעים לגרעין הכי עמוק הזה, אפשר להוריד את זה בכל מיני צורות. אפשר לדבר את זה בכל מיני שפות, בכל מיני רמות. עכשיו, הם צריכים לבקש ממנו שיוסיף להם עוד חוכמה, כדי שהם יוכלו לקחת איתם חוכמה שהם יוכלו לתת לבני המדינה של הממון. זה נקרא שהם מבקשים ממנו את המאכלים שהם יקחו. ישמיות, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, לא מחזיק דרך כזאת. אבל זה משל. ונתן להם אלו המאכלים והוליכו למדינה שלהם. תכף כשנתנו להם אלו המאכלים, התחילו תכף להשליך את כספם וזהבם קנה. ותמנו עצמם במחילות עפר מגודל הבושה. והעשירים הגדולים והאלוקות הנ"ל התביישו ביותר. וגם הקטנים, זה חידוש גדול, שהיו נקראים אצלם חיות רעות קנה, אין להם מספיק כסף. הם גם התביישו בעצמם גם כן. על שהיו עדיין הקטנים בעיני עצמם.